אפשר להתחיל? כן, האמת היא שזה מסורת השנה אצלנו לדבר ביום העצמאות על העניינים העומדים על הפרק. אני חושב שהם משמעותיים מאוד מאוד עבורנו. יש אולי מקומות שבהם אנשים מעדיפים לא לשוחח על הנושא. והדבר המעניין, שגם במשך השנים שעברו, היו שינויים משנה לשנה לרגל האירועים שפקדו אותנו. אבל כולנו מבינים שהשנה האחרונה, השינויים הם מאוד מאוד, זאת אומרת, ההתייחסות לנושא דורשת התייחסות מיוחדת בגלל האירועים, גם האירועים הקשים והכואבים, וגם עוד היבטים שלהם, שהם יוצרים לנו את התמונה המורכבת של הסיפור הזה. אני חייב להתחיל בהיסטוריה קצת רחוקה, למרות שאנחנו מאוד נמצאים כאן, אני רוצה בכל אופן להתחיל בהיסטוריה קצת רחוקה. כדי להבין את הסיפור, את ההתייחסות של הציבור החרדי לציונות, למדינת ישראל וכדומה, הרבה פעמים אנשים משתמשים בכל מיני תירוצים, כמו למשל שזה יוצא בספירת העומר וכו', שזה ודאי בדיחה. כן, אין ספק שכשיבוא משיח בספירת העומר אנחנו נסתדר עם דיני אבלות ונוכל לפתור את הבעיות, גם יהיו דברים פחות גדולים. אם פורים היה נופל בספירת העומר היינו יודעים לחגוג. וכולי, זה לא הנושא. כן, גם חול המועד חל בספירת העומר. יפה, טוב אמרת. הנושא, צריך לתפוס את הסיפור ההיסטורי. הסיפור ההיסטורי, אני אגיד אותו בקצרה, כי הם נושאים רחבים מאוד, זו היסטוריה רחבה מאוד, אבל הסיפור ההיסטורי מאוד פשוט וגם נורא. העם היהודי קיים 3,000 ויותר שנים, 3,300 ומשהו, אבל הוא קיים כמעט 2,000 שנות גלות. ובשנות, ב-2000 השנים של הגלות, עם ישראל עבר הרבה מאוד אירועים והסתובב בהרבה מאוד מקומות והיה בהרבה מאוד עולמות. היה דבר אחד שבגדול, בצורה פשוטה, היה ברור. הזהות של העם היהודי הייתה זהות ברורה. העם היהודי הוא עם השם, העם של התורה וכולי. אני לא רוצה לצייר את זה בצורה אידילית, היו תקופות טובות יותר ופחות טובות מבחינת שמירת מצוות. מהי יהדות? היה דבר פשוט. כן, יהודים פגשו אחד את השני, יהודים לצורך היהודים שבאו מספרד ופגשו יהודים שבאו מארצות אשכנז, הכירו אחד את השני סביב אותם, עם ההבדלים שנוצרו במשך הדורות כמובן, אבל עם המשותף הפשוט שהוא האמונה בתורת משה. כן, זה הציור הבסיסי. במאות השנים האחרונות, שבגדול פחות או יותר נקרא לזה 300 שנים, למרות שזה ודאי לא קרה בכל מקום באותה תקופה, התחיל תהליך, התהליך הזה הוא גם, יש הרבה מה לדבר על הסיבות שלו, והוא לא תהליך שפקד רק את העם היהודי, אבל הוא בכל אופן, אנחנו עסוקים בו מהצד שלנו, הוא התהליך של החילון. עם ישראל בגדול עזב את הקודש ברוך הוא. אני אומר את זה בשפה מאוד חדה וברורה, במספרים גדולים מאוד, מדובר בסופו של דבר, בסין נקרא לזה ככה, שזה ערב מלחמת העולם השנייה, היינו בסדר גודל של 95% חילונים. כן, המילה חילונים גם צריכה פירוש, כי יש לא הרי חילונים של גרמניה, הרי חילונים של מרוקו, אבל בגדול זה ככה היה. התהליך הוא היה במקומות מסוימים לקח זמן, במקומות מסוימים היה מהיר מאוד, אני אוהב לציין את העובדה הנוראה, כן, הבן איש חי, היה בבגדד, והוא היה רב של בגדד, היה לו 4 פעמים בשנה דרשה גדולה, לפני החגים וכולי, היו מגיעים 10,000 אנשים לשמוע אותו. הבן שלו כותב שברוב שבתות השנה יש לו מניין. בבית הכנסת, באותו בית כנסת. זאת אומרת, ההתרסקות הייתה טוטלית. העובדה היא שהם מצאו את עצמם באירופה בעיקר, באיזשהו שלב במאה ה-19, במצב של מיליונים בני אדם, שהם יהודים מבחינת ההגדרה הזהותית שלהם, אבל אין להם קשר עמוק ומשמעותי עם היהדות, הם לא האמינו ביהדות, והם חיפשו לעצמם הגדרה. הם חיפשו לעצמם תשובה. מהי המשמעות של היהדות שלי, איך אני מקיים אותה, איך אני תופס אותה. שוב, אפשר כמובן להציע להם פתרון פשוט, תחזרו בתשובה.
בזמן בית שני לא היה הרבה אנשים כאלה?
לא. המתייוונים היו, הם באמת לא רצו את יהודים?
לא, הצדוקים.
הם עזבו את היהודים, הצדוקים היו יהודים ודאי, הצדוקים היו יהודים דתיים. הדת שלהם היא לא הייתה הדת הנכונה, תקרא לזה ככה. כן, לא היה ויכוח על זה שהם יהודים. בזמן, דוגמה, הם רוצים להביא דוגמה טובה, ואני דיברתי בעיקר על 2000 שנות גלות, אבל אם אתה רוצה, כן, אחאב, מלך ישראל, שהוא עובד עבודה זרה, ואיזבל אשתו, שהיא גם היא עובדת עבודה זרה, ועם ישראל כולו היה במצב מאוד גרוע, כאשר רצו להוציא להורג את נבות הישראלי, בשקר ובתרמית, כן, הסנהדרין היו רשעים והם נתנו יד לרצח הזה, כן, אבל במה האשימו אותו? שהוא בירך אלוקים. זאת אומרת, החוק היה חוק דתי. איך זה הסתדר וכולי, כן, הגמור אמרת את זה בצורה מאוד ציורית, על אחאב, שאליהו הנביא, האורבים מביאים לו אוכל מהמטבח של אחאב, שואלת הגמור איך הוא אוכל בשם, אומרת הגמור, בבדזור היה אשכחון דה פוקר, בשער מילל היה אשכחון דה פוקר. עבודה זרה, הבנו שיש לנו מקורות לזה שהוא מזלזל באיסור עבודה זרה אחאב, אבל שאר הדברים, מה פתאום להניח שם מטבח שלו, לא קשר.
שם
בדץ. כן, היה שם בדץ, איזה בדץ, צריך לברר, אבל כן, שוב, זה ציורי בשביל להמחיש את הדבר הזה. הדבר הזה שכמה, שהעם היהודי בגדול אתה מסתובב, ומי שאנחנו היום אוהבים לספר את הסיפור של לפני השואה בצורה יפה מאוד, יש הרבה סיפורים יפים ונפלאים. בסופו של דבר, אירופה הייתה כמעט כולה, אירופה היהודית הייתה כמעט כולה חילונית. כל זה לא קשור לציונות, לא קשור, לא, הציונות לא, לא, לא עשתה את החילון, ואני לא אומר שלא היו גם כאלה שהתחלנו ונהיו ציונים, אבל בגדול התנועה הציונית באה אחרי התהליך הזה. התהליך הזה של החילון הוא תהליך שקשור גם, דרך אגב, הרבה מאוד מהמתחלנים גם היו מתבוללים, עזבו את העם היהודי ולא עניין אותם יותר. אבל היו גם כאלה רבים מאוד שהוטרדו מאוד מהמציאות הזאת. מצד אחד אנחנו יהודים, אבל מה היהדות שלנו? ואז קמה התנועה הציונית והציעה פתרון לבעיה הזאת. זאת השאלה שעליה הציונות מתכוונת לענות תשובה. יהודים הם יהודים כי הם יהודים וזה הכל. במילים פשוטות, הרעיון הציוני אומר, אנשים מייחסים לציונות הרבה מאוד דברים שהם גם נכונים. כן, אבל הרעיון היהודי, הוא אומר, העם היהודי הוא לא תלוי באמונה הדתית שלו. האמונה הדתית היא אחד מהפונקציות של העם היהודי, והיא לא היהדות. זה בעצם הרעיון. אפשר לייחד ולחבר את כל היהודים כולם, תחת הכותרת, אנחנו העם היהודי, ונחשוב על האינטרסים שלנו, על הצרכים שלנו. היו כאלה שאמרו, ציונות, פירושו ציונות מדינית, ציונות טריטוריאלית, היו המון המון תת חלוקות, כן, היה אחד מהוגי הציונות הגדולים שקראו לו אחד העם, הוא התנגד להקמת מדינה יהודית. והוא ציוני בגלל שהכותרת שלו היא זו, כן, העם היהודי צריך למצוא את דרכו, הוא אמר, צריכים איזושהי מושבה בארץ ישראל, כדי שתהיה לנקודת המרכז הרוחנית של העם היהודי, ושם יפתחו את התרבות החילונית של היהדות וכולי, והעם היהודי כולו יהיה ניזון משם. זה גם גרסה של ציונות, וזה ציונות לגיטימית. זה הרעיון הציוני באופן פשוט. עכשיו אני רוצה לחשוב דקה. מה?
ברעיון אין המשפט של גרים לציונות.
אתה שואל אותי איך חדשים, האם אין אנשים שנהיים אנגלים? לא יודע, כן, צריך לחשוב. תראה, אני רוצה, שנייה, יש פה הרבה מאוד מורכבויות שנוצרו כתוצאה מהדבר הזה, אבל זו הכותרת. אולי באמת נוסיף, שנייה, אולי באמת נוסיף נקודה, שזה באמת יוצר מורכבות מאוד גדולה. זהות יהודית חילונית זו סוגיה מאוד קשה, כי הסיפור היהודי הוא סיפור אמוני, ומצד אחד, אם אנחנו נגיד עם חדש לגמרי, זה לא אותו סיפור. איך יוצרים את זה? זה מאוד קשה, ולכן נכתבו הרבה מאוד ספרים והרבה מאוד מחשבות. כן, זו שאלה מאוד קשה. כן, אני אוהב לספר סיפור. יש לי שני תלמידים, בעצם הם שלושה אחים, שניים למדו אצלנו בישיבה, בעלי תשובה, הם שלושה בנים של אדם אחד. ואבא אמר לי ככה, אומר, אני בתור אבא חילוני, ציוני, רציתי לתת לילדים שלי חינוך ציוני, רציתי להכניס אותם לסיפור היהודי. איך עושים את זה? ליל הסדר. כן? אי אפשר לעשות יהדות בלי ליל הסדר. ואני קורא את האגדה, וכל משך האגדה אני קורץ להם שיבינו שזה לא ברצינות. והם לא שמו לב לקריצה. כן, זה כמובן עם הרבה הומור, אבל המחרה הומור הזה מסתתר משהו מאוד אמיתי. כן, זהות יהודית חילונית זה סוגיה מאוד מורכבת, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. כרגע אני רוצה לחשוב מה היחס שלנו כיהודים נאמנים להשם, ושוב אני מתעקש על ההגדרה הזאת יהודים נאמנים להשם, כי החלוקה שמחלקים יהודים חרדים ולא חרדים, היא חלוקה משנית, היא שלב ב' של הסיפור. בשלב הראשון עומדים בתוך הסיפור הזה הרבה מאוד יהודים נאמנים להשם ושואלים את עצמם מה היחס שלהם לסיפור הזה. בגדול התפתחו, אני קורא לזה שתי אסטרטגיות. וכשאני אומר אסטרטגיות, אני מתכוון לומר שתי דרכים שהמטרה שלהם להשיג מבחינה דתית, אמונית, את המקסימום האפשרי. והדרך האחת היא הדרך של הציונות הדתית. אני מתכוון לציונות הדתית כמו שהתפתחה באירופה, תנועת המזרחי, שאומרת ככה, עם ישראל נמצא פה, אנחנו עם עם ישראל ביחד. אנחנו כמובן נחנך את עצמנו, את הילדים שלנו, נשתדל להשפיע. מה? זה נשען, עוד פעם, כשאני אומר אסטרטגיה, אני מתכוון לומר כך, מבחינה, אתה יודע, עוד רגע, תראה למה אני חושב שזה, למה אני קורא לזה אסטרטגיה. זה הטענה שלהם, ובדרך הזאת אנחנו פועלים. אנחנו לא מוכנים לשים סכין חד שחותך ומחלק את העם היהודי לשניים, סביב ההבדל שמירת תורה ומצוות או לא, למרות שאנחנו יהודים נאמנים להשם, וחשוב לנו מאוד שמירת תורה ומצוות, מאוד מאוד חשוב לנו, התורה עצמה דורשת מאיתנו את החיבור לעם ישראל כולו וכולי. זה הגישה אחת. הגישה השנייה היא התפתחה קצת יותר מאוחר, והיא אומרת, אנחנו יוצרים לעצמנו מרחב נפרד, שאומר, אנחנו לא יכולים להיות חלק מהסיפור הזה. אנחנו לא יכולים להיות חלק מהסיפור הזה, כי אין לנו סיכוי לעמוד איתו, ואין לנו דרך להתקיים איתו. אנחנו חייבים לשמור על נפרדות שלנו, אני לא אשתמש במילה התבדלות, אלא במילה נפרדות, נפרדות זהותית, הקו שחוצה אותנו. יש יהודים נאמנים להשם ולתורה, ויש יהודים שהם לא נאמנים להשם ולתורה. חשוב לזכור, אני מדבר על אותם מחכמי ישראל, שגרסו באופן מאוד חזק ועקרוני את התפיסה שאומרת, תינוקות של נשבו, שזה ניסוח הלכתי להגדרה, אנחנו לא מוציאים את כל היהודים האלה מעם ישראל. חלילה, אנחנו דואגים להם ואכפת לנו מהם וחושבים שמתפללים עליהם תמיד, אבל אנחנו לא יכולים להיות חלק מהסיפור באופן מלא, כי הסיפור, ושוב אני חוזר ואומר עוד פעם, זה גם המפגש היומיומי עם אנשים חילוניים, וגם הסיפור הציוני בגרסה הרשמית שלו, הוא סיפור חילוני במהותו. ולמה הוא סיפור חילוני? כי כל כולו צמח כדי להשיב את התשובה לשאלה איך יהודים חילוניים יכולים להתקיים כיהודים. נוסיף לזה גם שהתנועה הציונית כתנועה הלכה וצברה כוח, וההנחה הפשוטה של הרבה מאוד מהיהודים, נקרא לזה מהיהדות החרדית, זה שהכוח שיהיה להם ינוצל לרעה ויזיק ויהרוס את עם ישראל מבחינה דתית. כן, זו שאלה של הערכת סיכונים. הסיכון הוא גדול וחמור מהסיכוי שיצא פה משהו טוב. זה בעצם הסיפור, ואני רוצה להשתמש במשל. בימים ההם, לפני המשל, בימים ההם של בשנים שקדמו למדינה, זה לקח תהליך עד שהעם, הציבור החרדי הבין שהציונות מנצחת. כן, אחד הסיפורים המעניינים כדי להמחיש את הדבר הזה, היה פה יהודי בארץ שקראו לו רבי יוסף חיים זוננפלד, הוא היה רבה של ירושלים, מנהיג אגודת ישראל, אז אגודת ישראל והעדה החרדית היו דבר אחד, והוא היה לו מזכיר שקראו לו דיאן, שהוביל איזושהי תוכנית של צירוף עם הערבים, עם הירדן, עם המלך עבדאללה, כדי לסוגיה הפלסטינאית, הסוגיה של ארץ ישראל. כן, למעשה מה שקרה שדיאן נרצח, על ידי אנשים ששייכים לתנועה הציונית. שבוע אחרי הרצח, קורא רבי יוסף חיים זוננפלד לרבי מוישה בלוי, הוא אמר לו, תשמע, אנחנו צריכים מזכיר, המזכיר שלנו נרצח, צריכים מזכיר חדש, אתה תקבל את התפקיד, אבל אין לנו יותר אסטרטגיה, הצעה לסיפור הלאומי. מהיום הסיסמה שלנו, אנחנו מיעוט שרוצים לדאוג לזכויות שלנו כמיעוט בתוך הסיפור.
הוא נרצח בגלל אסטרטגיה?
כן. בגלל שהוא פעל בניגוד לרעיון של מדינה יהודית, אלא ליצור איזושהי פדרציה, הסכמי אוסלו, משהו כזה, זה אנטי-ציוני. אני אומר את זה בנימה של להג. זה לא צודק.
זה היה העמדה של יוסף חיים?
כן. שואל אותו רבי מוישה בלוי, למה לסגת? בגלל שפלוני נרצח? היה רוצח אחד. כאילו מה, באמת רצח הוא אירוע... הוא אמר, לא, הרצח לא מפחיד אותי. ראיתי שעבר שבוע מהרצח, וראיתי שהיישוב כולו מצדיק את הרצח. במילים אחרות, במילים שלוש, רבי יוסף חיים זוננפלד, אין לנו מנדט לדבר בשם העם היהודי. מהיום הזה והלאה, אנחנו מיעוט. אפשר לטעון שרבי יוסף חיים זוננפלד הבין את זה מהר, אפשר לטעון שהוא הבין את זה מאוחר, ודאי מבחינת החיים של דיין זה היה מאוחר מדי, אבל, 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 אבל היה, כן, זה תהליך שהלכו הלך ונצבר, כן, שהסיפור הציוני מצליח, ואני רוצה להדגיש דברים שהזכרתי אותם קודם, קודם. ההצלחה של הסיפור הציוני היא הצלחה, היא סיפור מאוד מאוד מוזר מנקודה אמונית. מאוד מאוד מוזר. היה מאבק, הזכרתי את זה קודם, יש וורט שאומרים אותו בשם רבי ישראל ריג'ינר. כן? באוישיינס יש משפט אוישנו שולו אישויס. משפט חתום, לא נכנס כרגע להזפשט במשפט הזה. אמר רבי ישראל ריג'ינר כך, לפני שתבוא הגאולה, יהיה מצב שבו עם ישראל יהיה מחולק לשתיים, לצדיקים ורשויים, ושני הצדדים יעמידו להם כהן גודל ומזבח להקריב קורבנות להשם. ויהיה מבחן לכל יהודי, לאן הוא שייך. ויעשו מבחן, כן? כשניהם מסמים, כמו באליהו בהר הכרמל, יעשו שתי מזבחות, ועל שתיהם יקריבו קורבנות, ויראו מאיפה יורדת אש מן השמיים. ואש מן השמיים תרד על המזבח של הרשויים. ותבער 3 שעות תמימות. כן? וכל 3 שעות האלה עומדים היהודים שמאמינים לצדיקים, ו... מה עושים? איך מסבירים את המציאות הזאת? ועוד אחד נושר, ועוד אחד נושר, ועוד אחד נושר, ועוד אחד נושר. מי שישאר אחרי 3 שעות, אליו יבוא משיח. עכשיו, כשסיפרתי את זה קודם כאן, אחד מיד קם ושואל, רגע, מאיפה רבי ישראל ריג'ינר יודע את הסיפור הזה? אינני יודע. אינני יודע. גם מישהו אחר שאל אותי, האם אני יכול להבטיח שרבי ישראל ריג'ינר באמת אמר את זה? אני לא יכול להבטיח. גם זה אני לא יכול להבטיח, אבל זה לא משנה. הסיפור הזה הוא ממש משל נורא למה שקרה כאן. כמובן, לא אש מן השמיים ירדה, אבל כן, היה מאבק בתוך העם היהודי, מאבק בין יהודים נאמנים להשם ויהודים חילוניים, על השאלה, על השליטה על העם היהודי, ומי יצליח לקחת את העם היהודי למקום נכון וטוב. היהודים הנאמנים להשם בחרו להתרחק מהסיפור הזה כי הם זיהו אותו ובצדק כסיפור חילוני ששונה מכל מה שהם יודעים, מכל מה שהתורה אומרת, והאש ירדה מן השמיים בסיפור ההוא. לכן כשאומרים לי...
מה ההגדרה של האש ירדה מן השמיים בסיפור?
סיפור הצליח. לא הצליח, אלא הצליח הצלחה כבירה. כן, אתה יודע, יש עיתון שמגיע לביתה כל יום, לא אזכיר את שמו כאן. כן, ביום שלישי הוא מגיע לכל עם ישראל. והעיתון הזה רגיל להגיד שהציונים רצו שני דברים. רצו לחלן את העם, ורצו להקים מדינה עצמאית. והעיתון כתוב תמיד, את מדינה עצמאית הם לא הקימו. אנחנו תלויים באמריקה, תלויים בזה וכו' וכו'. ולחלן את העם הם הצליחו. עוד מעט נעסוק בסעיף הזה, אבל קודם כל אני רוצה לעסוק בסעיף הראשון. הם הצליחו להקים מדינה חזקה. הסיפור החומרי של מדינת ישראל, קודם כל, הוא סיפור הצלחה כביר. שאין כמותו בעולם. אין כמותו בעולם. אני לא מדבר רק על ההצלחה הכלכלית, וההצלחה הצבאית, וההצלחה המדעית, וההצלחה... כן, כל הבחינות. גם העובדה שעם חזר לארצו, זה דבר שלא קרה בשום מקום בעולם. אין בשום מקום בתולדות העמים סיפור כזה. תבינו, תהליך שעם חוזר לארצו, הוא לא תהליך טבעי. אין דבר כזה שאנשים חוזרים. אנשים לא חוזרים. כן, תנסו לדמיין לרגע שבקונסטלציה מסוימת בגוש קטיף יפתח גוש קטיף ויחליטו להחזיר שם יהודים, יגידו כל מי שגר בגוש קטיף פעם יחזור. אתם יודעים מי יחזור? כל אלה שעדיין לא מצאו דירה. יש מהם כאלה שמצאו דירות במקומות אחרים בשטחים, ולא אין להם סיבה, איך אומרים, המאבק על השטחים קיים גם במקומות אחרים. אבל התנועה הזו שאנשים חוזרים לארצם היא לא תנועה טבעית. ופה, תסתכלו, כשהקימו את בית שני, אומר, מספר לנו הנביא, חזרו 42,000 איש 300. דלת העם. וגם רק דלת העם. פה העם היהודי כולו, זה נכון, התערבבו פה הרבה דברים. הקדוש ברוך הוא הפך את העולם, כן? הפך את העולם, סבא שלי וסבתא שלי עלו לארץ לפני, בתרצ"ה, כן? אלו תרצ"ה, ממש אפשר לקרוא לזה כבר תרצ"ה, והיה להם ויכוח, סבתא שלי טענה שצריכים לעלות לארץ כי העתיד של העם היהודי נמצא בארץ ישראל, אין עתיד לגדל ילדים דתיים באירופה. ככה היא טענה. ולסבא שלי היה ויכוח בעין הזה עם הרב שח. עוד שמה, כן, הרב שח אמר לו, מה הסיפור? נסדר, אפשר לסדר לך שתלה של איזה אישי וקטן פה ושם וכו', תוכל לגדל, הכל יהיה בסדר. למה זה בתשין ב' הרב שך עלה לארץ. תפשי בית כבר היטלר שרף כמעט את כל אירופה כבר. כן? ובשדה התעופה, סליחה, בנמל בחיפה, הרב כלוף נסע לחיפה לקבל את פניו של הרב שך, יחד עם סבתא שלי, וקבל את הרב שך והרבנית. והמשפט הראשון שהרב שך אמר לסבתא שלי, זה, את הבנת את זה לפני 7-8 שנים, ואני הייתי צריך לחכות שהיטלר ישרוף לי את המכנסיים, כדי שאני אבין שצריך לעלות לכאן. במילים האלה.
בסוף זה
הטבע האנושי, לאחז... בסדר, כן, אני לא נכנס לתות. במילים פשוטות, הסיפור הוא סיפור אדיר ומשמעותי, אבל הוא באותה מידה גם סיפור חילוני. אבל אני רוצה ללכת שלב הבא. עדיין העמדה הפשוטה של היהדות הנאמנה להשם, היהודים החרדים, באופן רחב. באופן רחב, אפשר לשאול למה. הכלל שלי, שכיוון שרוב ככל היהודים החרדים קיבלו, זה לא מילה נכונה, רוב ככל היהודים היראים והשלמים קיבלו את ההחלטה שהם הולכים באסטרטגיה הזו, ואני רוצה להדגיש, האסטרטגיה החרדית היא לא פשוטה. יש לה מחירים כבדים מאוד. כבדים מאוד. המחיר הראשון, קודם כל מחירים אנושיים, כן? ויתרנו על זה שאנשים יכולים, קשה מאוד להתפרנס. הרעיונות, וגם מבחינת תורנית יש פה ויתורים מאוד מהותיים. הוויתור מספר אחד, כן, אנחנו מבטרים על היום, כל מי שקורא את המכתבים של החופץ חיים, רואה כמה הוא עסוק לשמור על עם ישראל כולו. פתאום החלטנו, אנחנו לא עסוקים בעם ישראל. כן? סיפר, אני שמעתי בעצמי מרמות חשולמן, היה ראש יבת סלבודקה. והוא סיפר שהחופץ חיים שלח אותו לביאליסטוק לתת דרשה ולהגיד שיהודים שפותחים את החנות שלהם בשבת, הוא אומר, אני לא יכול להגיד להם לא לפתוח את החנות בשבת. אל תדון אותך בכלל שתגיע למקומו. אסור כמובן, אבל אני לא יכול להגיד להם. אבל את המפתח תניחו על יד החנות שלא תצטרכו לטלטל אותו בשבת. את הצ'קים, את הסכום אי אפשר לכתוב ביום שישי, כי אתם לא יודעים איזה סכום תצטרכו לכתוב, אבל את החתימה ואת התאריך אפשר לכתוב ביום שישי. כן, תפסים איך שזה עבד שם. כן, ניסו להציל כמה שאפשר. בשלב מסוים אנחנו אומרים, אין לנו כיוון כזה. אנחנו מחזיקים יהדות מקסימלית בגרעין קטן ככל האפשר. זה בעצם הסיפור החרדי. ושם אנחנו מתקיימים. מי שמגיע, דרך אגב, אף פעם היהדות החרדית לא זרקה אף אחד לא. תמיד התחננו לכולם לבוא. כולם. כן, תמיד התחננו לכולם לבוא. מה שקרה זה שהגיעו מעטים בהתחלה, ולאט לאט הגיעו הרבה. זה המצב, על כל נפש, כל בחור שחשב לעזוב את הישיבה, ניהלו מלחמה, ניהלו מאמצים אדירים, עשו פעילות גדולה בשביל לשמר, שמרו הרבה מאוד דברים. הרעיון היה, אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים להתקיים רק כאן. עכשיו אני רוצה לחזור לסיפור הציוני הכללי. ההנחה היסודית, ושוב, אני מצייר את זה בצורה מטאפורית כוויכוח בין הרב קוק לרב חיים סולובייצ'יק. זה לא לגמרי מדויק, יש בזה עוד הרבה מאוד היבטים, אבל הוויכוח בצורה, כמטאפורה אני אומר, האם יש סיכוי שהסיפור הציוני יהיה טוב לעם היהודי מבחינת תורנית? אנחנו כאנשי אמונה יכולים לראות את זה משהו טוב. רב חיים הניח שהספרה אומרת שלא. הרב קוק הניח שכן. עכשיו אני רוצה לספר משל. הייתה משפחה אחת, ואימא שלהם הייתה אישה קצת מבוגרת, והיה לה כאבים מאוד חזקים בגב. שלא תדעו מצרות, כאבים יכולים למרר את הנשמה, למרר את החיים, כן? ממש קשה. הולכים לרופא אחד, והולכים לרופא אחר, והולכים לרופא זה, וכל הרופאים אומרים, אין עיצה. ואז מגיע אחד הבנים ואומר, יש לי פתרון, יש רופא שמוכן לעשות ניתוח בחוט השדרה לאימא, והניתוח הזה 80%, לפי הערכה של הרופא, 80% הניתוח, הכאבים יחלפו. תשמע, 80% זה סיכוי טוב מאוד, זה מצב טוב מאוד. אבל רגע, מה עם ה-20% הנותרים? לא, 20% שהיא תמות. ארבעה אחים נעמדים על הרגליים האחוריות ואומרים, בשום אופן לא. אין שום היגיון בניתוח הזה. 80% זה המון, אבל 20% זה גם המון, ומוות זה. כן, כמה שהכאבים הם קשים, עדיין, כן, לא הולכים להיכנס לניתוח של 20% מוות. בשביל להמחיש, כן, מה אנחנו חושבים? מי צודק? אני חושב שהאחים צודקים. כן? ואח ה... איך נקרא לזה? האח הפרוע, הולך עם הרעיון שלו עד הסוף, הוא לא מתחשב באחים שלו, הוא הבין שהוא צריך להבריח את אמא שלו, כי הם לא ייתנו לזה לקרות. באיזה לילה היא נעלמת מהבית שלה, הולכת לארץ אחרת, הם פונים למשטרה, ואל תשאל, כן, הוא הולך לעשות, הוא הולך להרוג אותה. והניתוח אכן עובר, יום אחרי הניתוח, אמא מתקשרת לבן הגדול שלה, ואומרת, מוישלה, אתה לא יודע מה קרה, אני קבע, בלי כאבים. עכשיו, תשימו לב, הוורט של המשל, זה שאם אנחנו שואלים מי צדק בוויכוח, האחים צדקו ולא היא. 20% מוות זה סיכון גבוה כזה שאי אפשר לקחת אותו. אבל מה דעתכם על זה שהבן הגדול יגיד לאמא, אמא, אני נגד הניתוח. לא מוכן לדבר איתך. במילים פשוטות אני אומר, הוויכוח בין רב חיים סולובייצ'יק לרב קוק, כוחו היה יפה ערב הקמת המדינה. זאת אומרת, ערב שהמפעל הציוני היה בדרכו לבצע את תוכניותם, אז אנחנו צריכים לשאול, האם הסיכוי הוא טוב, לאן אנחנו צריכים ללכת או לא. אי אפשר לחזור היום על הדעות של הרב קוק ורב חיים סולובייצ'יק. כולם צריכים להודות שצריכים להסתכל במציאות ולראות מה קרה. שוב, זאת לא תהיה ראיה שהאחים לא צדקו, כי האחים נתבקשו להביע את דעתם לפני שידוע מה יצא מהניתוח. זה בדיוק הסיפור. בני אדם צריכים לקבל החלטות בתנאי חוסר ודאות, בהתאם לנתונים. כן, מה שרב חיים סולובייצ'יק החליט, אני חושב, עד כמה שידי מסגת, שזאת ההחלטה הנכונה, בהתאם לנסיבות שהיו אז. אבל אם אנחנו מסתכלים על הסיפור היום, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, קודם כל, אנחנו יהודים נאמנים להשם ולתורה. מבחינה תורנית, מה אנחנו חושבים על עם ישראל כולו? מה הדרך הטובה ביותר לעם ישראל כולו? התשובה היא, הסיפור הציוני הוא סיפור הצלחה מבחינה דתית. זה לא שולל את העמדה של רב חיים שאומר שהסיכון היה גדול ואולי היה אסור ללכת עליו, אבל הקדוש ברוך הוא יש לו שיקולים וכללים אחרים, והוא פעל את הפעולה שלו, הוא פעל בדרך הזאת, ובואו נשאל את השאלה האמיתית. תסתכלו על העולם היהודי כולו, בכל מקום חוץ ממדינת ישראל, היהדות הולכת ונכחדת. חוץ מיהודים נאמנים להשם. כן, יהודים חילוניים בארצות הברית, אין להם עתיד. בשביל להמחיש את המספרים, כן? כן, 6 מיליון יהודים היו בארצות הברית בשנת 1940. בשנת 2000 היו שם 5.5 מיליון יהודים. כבר הירידה היא חמורה מבחינה דמוגרפית, כן? אוכלוסייה שיורדת בכזה קצב היא במצב קשה. אבל הנתון האמיתי הוא לא זה, אלא שכל 5.5 מיליון היהודים שיש בארצות הברית היום, בשנת 2000, הם צאצאים של 1 מיליון מתוך השש ההם. זאת אומרת, ל5 מיליון יהודים מ-1940, אין צאצאים יהודיים באמריקה. זאת אומרת שאין עתיד, אם אנחנו אכפת לנו מעם ישראל, שוב, אם אדם מאמץ את העמדה שהחילונים לא מעניינים אותו, נדון בעוד 10 דקות. מה קרה ליהדות הנאמנה. אבל אם אנחנו מסתכלים על העם היהודי כולו, זאת אומרת, קודם כל ברמה הפשוטה ביותר, אין לנו ספק, שלי אין ספק, שמדינת ישראל היא האסטרטגיה הנכונה מבחינה דתית עבור העם היהודי. זאת נקודה אחת. ושוב, אני לא חושב, זה לא אומר שלא הייתה מגמה לחלן את העם, או כן הייתה, זה לא העיסוק שלנו כרגע. זה לא אומר שרב חיים סולובייצ'יק לא צדק בהחלטה שלו, כי שוב, ההחלטה שלו הייתה החלטה בתנאים ההם, ומה שהוא קיבל נראה הכי סביר והכי נכון. זה אומר, זה אומר אבל שכן, זה דבר אחד. דבר שני קרה. העם היהודי היה מבחינה דתית בהידרדרות של מאות שנים, כמו שדיברנו קודם, העזיבה של הדת הייתה מחרידה. המקום היחידי שבו נעצרה הירידה במידה רבה, והתחיל תהליך שחזרה בתשובה, הוא בארץ ישראל. ולמה זה כך? הקדוש ברוך הוא לקח את עם ישראל ושם אותו פה. זה דבר מדהים הסיפור הזה. דבר מדהים, יש פה סיר לחץ, אם יצא לכם פעם לשמוע חדשות במדינת ישראל, אני נוסע במוניות ויוצא לי לשמוע מדי פעם חדשות. כן? אין מהדורת חדשות אחת בארץ שלא מתחילה בדיון. מה אתם אומרים? יש אלוקים או אין אלוקים? אין. במילים פשוטות, הסיפור היהודי לא נותן לעשות, לא נותן לעצמו להיות זהות חילונית. עכשיו שוב, אנחנו יודעים להגיד מאוד יפה מה קרה עד עכשיו. אחד הכללים הגדולים בחיים שיש לי, זה כלל שקיבלתי אותו מווינסטון צ'רצ'יל. ווינסטון צ'רצ'יל כתב שלהתנבות זה עסק מסובך, בפרט ביחס לעתיד. ולכן, מה יקרה בעתיד, אני לא רוצה להבטיח לכם. אבל מה קורה בהווה, אני יכול להגיד לכם, ומה קרה עד עכשיו. הסיפור הזה הוא סיפור שבעצם לוקח את עם ישראל כולו ביחד, ושם אותו בסיפור ביחד. יהודים חילוניים, ויהודים דתיים, ויהודים חרדים, וכאלה וכאלה, הרבה מאוד גוונים של יהודים. בסיפור שהוא הסיפור של העם היהודי. אני אמחיש לכם את זה ככה, יש יהודי שקוראים לו יוסי ביילין. יוסי ביילין כתב בתקופת הסכמי אוסלו. כן, הוא היה אחד מהאדריכלים של הסכמי אוסלו. והוא כותב ככה, הוא אומר, אני אדם שנמצא בעולם הגדול בתחומים רבים, בפוליטיקה, בעסקים וכו'. ואני חייב לומר שבכל מקום שאני הולך, אני מרגיש שמתייחסים אליי כאל יהודי. לא דווקא רע. יש אנשים שאוהבים אותי בגלל זה. אני רוצה שיתייחסו אליי כאל יוסי. מה זה משנה? מה הסיפור הזה? ואני הבנתי את הסיבה, למה הסיפור היהודי כל הזמן משבש את העניינים. 2000 שנה זה היה, כי לא הייתה לנו מדינה. אבל אחרי שקמנו מדינה זה היה צריך להיפטר. ויש לזה תשובה. הסכסוך הפלסטיני. אנחנו נעשה את הסכמי אוסלו, ונפתור את הבעיה הפלסטינית, ואז די. מהיום הזה, יהודי לא יהיה סיפור מיוחד. כן, יש יהודי, אני רוצה להיות יהודי. היהדות היא הדבר הראשון בחיי, הוא אומר. אבל אני לא רוצה שהיהדות היא איזשהו סיפור כזה מוזר. כן, עכשיו תשפטו אתם, או מי שרק רוצה, מה קרה מאז הסכמי אוסלו עד היום, לאן הלך הסיפור הסכסוך הפלסטיני, ולאן הוא הגיע וכו'. אבל הקדוש ברוך הוא בעצם עשה פה דבר, ואני רוצה לומר כמה משפטים, באמת, על המשמעות של זה מבחינתנו, בפרט לאור האירועים האחרונים, ואני חושב שאירועי שמחת תורה, ואני כך אוהב להתייחס אליהם, לא 7 באוקטובר, אלא בעיניי זה אחד הביטויים, כן, לפני לא יודע כמה שנים, היה מלחמת יום כיפור, כן? אף אחד לא חשב לקרוא לזה מלחמת העשירי באוקטובר. כן, זה היה בעשירי באוקטובר, כן? אפשר היה לקרוא לזה מלחמת העשירי באוקטובר. כולם הבינו שיום כיפור הוא יום כיפור. יש מתנהל בארץ הזאת מאבק אמיתי על סיפור הזהות היהודית. לא יודע אם זה בכוונה, הפרט הזה או פרט אחר. באופן כללי המאבק הזה ודאי מתנהל. אבל אני רוצה לומר כמה דברים. אחד, עדיין, השיקול וההכרעה החרדית של הנפרדות היא כל כך צודקת, ברמת העיקרון, אינני חושב, אני אגיד את זה בנוסח מאוד פשוט, מי שמעלה על דעתו את האפשרות שאפשר להפסיק את התהליך של, את העיקרון של הנפרדות, אני חושב שהוא טועה בגדול. אני אמחיש את זה בצורה מאוד פשוטה. מי שבאמת מוכן לקבל את הרעיון שילדים בני 14 ישבו באיזה מוסד חינוכי שהם לומדים, וישוחחו על שני נושאים, וזה סביר בעיניו, לא משנה מה הם יגידו, כן? על גיל העולם ועל נישואים חד מיניים. מי שרואה את זה כדבר אפשרי ובסדר, אז הוא פטור מהבעיה החרדית. אני חושב שאין, עדיין הנפרדות היא עיקרון יסוד וחשוב ומשמעותי. סעיף ב', מדינת ישראל היא עדיין מדינה, עדיין מאוד חזק, מדינה חילונית בהגדרה, ואין לנו עדיין את התשובה איך מתנהלים איתה לגמרי, כן, להיות איתה לגמרי, להיות חלק מהסיפור לגמרי, מאוד מאוד מסובך. יחד עם זאת, אי אפשר להכחיש, ואני חושב שברגע שאנחנו נזדקק להגיע לשקר, זה סימן שאנחנו מפספסים, מבחינה מוסרית. הסיפור של מדינת ישראל הוא הסיפור שלנו. אנחנו לא יכולים להיות מחוברים אליו לגמרי. לא ניכנס עכשיו לדיון הפרקטי, החשוב והמשמעותי, על אם יכולים להיות שרים בממשלה או לא יכולים להיות שרים בממשלה. אלה הם דיונים, אלה הם רזולוציות קטנות של הדיון. אנחנו חייבים להבין שאין, קודם כל ברמה הכי פשוטה, כן? אין לנו לאן ללכת. לא שאני רוצה ללכת, אני רוצה להישאר פה, ואני ממליץ לכל יהודי מהעולם לבוא לכאן. אבל רק אם מישהו יבוא ואיתן, מה אתה צריך את הסיפור הזה? אין לנו לאן ללכת, ואין דרך. ראיתי שכתב יהודי חשוב מאוד, כתב לפני 4 שנים, הפתרון מבחינתנו שאיזשהו גוי מעוגן ינהל את העניינים פה בארץ, ויסדר את החיים שלנו כאן. למען האינפורמציה, אין כזה גוי. לא רוצה לומר שאין גוי מעוגן בכלל, אבל אין גוי שמוכן לנהל את העניינים ולסדר. הרבה אנשים מספרים לך את הסיפור שהערבים היו נחמדים איתנו במשך הרבה מאוד שנים. יש בזה אמת מסוימת, שהערבים היו הרבה פחות גרועים מעמי אירופה, אבל אתם יודעים למה? בגלל שהם היינו שם מיעוט קטן. אין אף אחד שיכול להחזיק 7 מיליון יהודים בארץ ישראל, באמריקה יש 6 מיליון יהודים, 5.5, כי יש שם 400 מיליון בני אדם. כן? אין אף אדם שיחזיק רוב של עם זר בתוכו, אין כזאת חיה. האסטרטגיה היחידה האפשרית לקיים את מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, שזה מאוד מאוד מסובך. אין לי תשובה קלה. מאוד מאוד מסובך, אנחנו לא יכולים להיות לגמרי חלק מהסיפור, אבל אנחנו באותה מידה גם לא יכולים להגיד, אנחנו לא שייכים לסיפור. אין מה לעשות. אין מה לעשות. זאת האמת, ולשקר אי אפשר. לשקר זה לא עובד. ולא רק זה, אלא שהצמיחה הגדולה של עולם התורה, והצמיחה הגדולה, ותנועת התשובה, שהיא באמת סיפור מדהים. כן, הסיפור הוא סיפור מדהים. כל אלה סיפורים של מדינת ישראל. כן, אז אם נחזור למה שכתוב ביתד, על שתי המטרות שעמדו בפני התנועה הציונית, להקים מדינה עצמאית, אני חושב שמדינת ישראל, שוב, אם מישהו מדבר על עצמאות במובנים של גאולה שלמה, אנחנו רחוקים מאוד מגאולה שלמה. לא נראה לי שצריך להגיד, אפילו נראה לי, כמה שידוע לי, גם הלך המוות עדיין פועל. אבל אם מישהו מדבר על מדינה במובן הזה, כן, מדינה נורמלית, מכובדת, יש אנטישמיות בעולם, ויש בעיות, ויש מערכות יחסים, ומאוד מאוד גורלי, איך אנחנו מנהלים את השיח שלנו עם אמריקה, כן או לא, לא רוצה פה להכריע חאות פוליטיות חשובות, אבל אני חושב שזה סיפור הצלחה כביר, כביר. מבחינה אמונית דתית, יש לנו עם זה מורכבות מאוד גדולה, כי הסיפור הוא סיפור חילוני, ומי שרוצה, מי שיסתפק בשאלה, והייתה הרגשה שעוד אותות כולם חוזרים בתשובה והכל יהיה בסדר, השנה וחצי שקדמה לשמחת תורה פי ד', או השנה שקדמה לשמחת תורה פי ד', הוכיחה לנו עד כמה החילוניות תבועה עמוק מאוד בסיפור הציוני. כן, עד כמה אותו חלק בעם, דרך אגב, אני חייב לומר את האמת, אני לא... אני יכול להגיד עליהם הרבה דיבורים של בלהט השיח, להגיד זה לא בסדר שהם עושים ככה, ויש הרבה דברים לא בסדר שהם עושים, אבל אני מבין אותם. אני מבין אותם. הם הקימו את מדינת ישראל כמדינה יהודית, מערבית, חילונית, מתוך תפיסה שיש כזה דבר, הצליחו במידה מסוימת, וזה בורח להם מהידיים. כן? האם הצד השני מוכן להתחייב שהמדינה תמשיך להישאר המדינה מערבית? לא יודע, אני לא יודע מה אנחנו צריכים ויכולים לעשות. אני לא מציע היום תחת המטריה של מלחמת שמחת תורה, ותחת בימים המיוחדים האלה לשבת ולנהל אסטרטגיה של שיתוף פעולה, איך עושים, אני אשאיר את זה לתאריך אחר. אבל אני רוצה את הכותרות להגיד. הכותרות להגיד. אי אפשר להגיד, אנחנו לא יכולים לומר לילדים שלנו, כן? אולי אני אוסיף עוד נקודה קטנה מאוד. כן? יש... יהודי שרבה מכירים אותו בשם בלוי, שמוכר ספרים בבתי הכנסת. בהרבה בתי כנסת יש דוכן של ספרים, שיש שם ספרים כל שבוע. אני, יש לי חזור ככזו כל יום ראשון, אני הולך לראות את הספרים החדשים, וזה התחביב שלי. כן, איך אשתי אומרת, עשית שופינג? כן, כל יום ראשון, אין איזה ספרים קנית? לפעמים אני מצטפק, לוקח לי יומיים מה שאני קונה. יש ספר שקניתי לפני כמה חודשים, ולא פתחתי אותו, כי קניתי אותו בשביל הכריכה שלו. כן, הספר הזה קוראים לו תחזיק חזק. יש שם ציור של חבל עבה כזה, עם שתי ידיים מחזיקות אותו, ככה, וכתוב שם, מדריך להישרדות בימים שלפני ביאת המשיח. אני לא יודע מה כתוב בפנים, אולי כתוב שם דברים מאוד טובים, אני מבקש סליחה מהמחבר, אני לא קראתי את הספר, אני קניתי את הספר בשביל הכריכה, ואני רוצה להציג אותה בפני אנשים, ולשאול אתכם, תגידו לי, מה המסר שמונח בתמונה הזאת? המסר אומר, אין לנו אסטרטגיה. הולכת להיות קטסטרופה. הדבר היחידי שאנחנו יכולים להציע זה שאתה תשרוד. אני פירשתי נכון את התמונה? אם תחזיק חזק, תשרוד. המערכת הולכת... עכשיו, אם זאת הייתה אמת, וככה היה כתוב בדברי הנביאים, וככה הקודש ברוך היה אומר, שומע? את האמת אין מה לעשות. אבל שיהיה ברור, אי אפשר להחזיר אנשים בתשובה במסר הזה. בעצם מי שמעביר את המסר הזה פונה לציבור החילוני ואומר לו, תקשיבו טוב, אנחנו רוצים להחזיק חזק כדי שבקטסטרופה נשרוד, אבל תעשו לנו טובה, אל תחזרו בתשובה לפני, כדי שעד הקטסטרופה אתם תנהלו את העניינים. זה המשמעות, כן? איך אמר לי את זה נהג מונית בשפה שלו? אם אתם אומרים שאנחנו לא יכולים להיות שרים, רק סגני שרים, אם תנצחו בבחירות, מה תעשו? תעשו ממשלה רק עם סגני שרים? איך אפשר? כן? אין אסטרטגיה אחרת. שוב, אפשר תמיד להגיד, יש לי פתרון פשוט, שכולם יחזרו בתשובה, אני בעד. אבל כרגע, אין, שוב, אני לא נכנס לשאלה מה הקודש ברוך הוא עתיד לעשות. הקודש ברוך הוא יכול ברגע אחד, ועוד דבר חשוב להבין, קטסטרופה היא לא אסטרטגיה. קטסטרופה יכולה לקרות, רחמנא ליצלן. אבל היא לא דרך שאפשר לפעול דרכה. ועוד דבר נוסף, וזה יותר חמור בעיניים מאשר שאף אחד לא יחזור בתשובה בגלל התמונה הזאת, אם הילד שלי יראה את, את, את הכריכה הזאת, מה הוא יבין שאני מתכוון להגיד לו? אני אומר לכם, אצלי הדבר הזה הוא מיסודות האמונה. כרגע אנחנו מיעוט, כן, כרגע אנחנו מיעוט במדינת ישראל, מקובל עליה הרעיון שהרוב מנהל את המדינה ולא המיעוט. אפשר להתווכח איפה קו הגבול של מה שמותר לי לבקש, אסור לי לבקש, שאלה רצינית ואני מוכן לדון בה ברצינות. אבל אם עם ישראל ירצה לבוא אלינו ולבקש מאיתנו שאנחנו ננהיג את המדינה, יש לנו את הדרך. בבחינתי, הטיעון הזה הוא מיסודות אמונת ישראל, אני אומר אותו כל יום ב-י"ג יקרי. כן, המחשבה שעם ישראל, התורה, לא יכולה לאפשר לנו לנהל את מדינת ישראל, היא בלתי אפשרית. המחשבה ש, כן, תחשבו, כן, אומרים, צריך סנהדרין בשביל להכריח הכרעות כאלה. בסדר, מה עושה אדם שצריך להכריח הכרעות של סנהדרין ואין סנהדרין? נותן לילד בן 5 להחליט. הרי ברור שלתת לנתניהו להחליט החלטות מנקודת מבט דתית, זה יותר גרוע מאשר לילד בן 5. כי הוא לא רוצה להחליט החלטות הנכונות מבחינה דתית. זה לא מעניין אותו. אז כל עוד הוא מקבל את החלטות כי הרוב הוא חילוני והחילונים מקבלים החלטות, שומע? שומע? מה נעשה? אני אומר סתם, דרך אגב, שמישהו שואל אותי אם להשתתף בבחירות או לא, אני חושב שאין כזה דיון. אין, הסיבה שהרוב הוא חילוני זה כי לא כולנו משתתפים בבחירות. זה לא, מתמטית זה לא נכון. אבל הכוונה היא כן, הרי, כולנו יכולים להשפיע, אין מקום שלא להשפיע. אבל אני אומר שחובתנו היא לומר את המשפט הבא. כן, מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי. הדרך היחידה שהעם היהודי יכול היום להתקיים בעיניים אנושיות, זה דרך מדינת ישראל. מדינת ישראל יכולה להתקיים רק כמדינת העם היהודי כולו. כן? אין דרך אחרת. ואנחנו יכולים לקחת חלק משמעותי, אם נהיה מספיק חזקים כדי לנהל את המדינה, בדרך שהקודש ברוך הוא אוהב אותה, בדרך תורנית נכונה, שתוכל לקדם את עם ישראל. אני חושב שאלה הם העקרונות הפשוטים. אני, בגדול, זה לא שונה ממה שאמרתי לפני שנתיים, לפני שלוש ולפני ארבע, אבל בכל אופן הרוח של החודשים האחרונים, באמת, אולי כמה מילים על אתמול. דיברנו על זה אתמול, אבל בכל אופן נחזור על זה קצת. כן, אם יש למישהו איזשהו ספק בדבר הזה, זה עזוי. זה עזוי, כן. אין, אני סיפרתי אתמול, אבא שלי עבר ניתוח לפני כמה חודשים, ניתוח על עצם הירך וכולי. עמדנו מחוץ אחד הניתוח, הניתוח לא היה ארוך מדי, 40 דקות בסך הכל, והרופא המנתח גם קיבל תשלום פרטי, זה היה בשרפ וכולי. הוא יצא מהניתוח, כולנו, אני ואחיי ואחיותיי, ניגשנו ואמרנו לו תודה רבה. שאלתי את אחותי שאלת תם, רגע, את מאמינה שהוא ריפא את אבא או התהילים שאמרנו פה? היא מסתכלת עליי ואומרת לו, מה קרה לך? אנחנו התפללנו שהניתוח יצליח. כל כך פשוט. מה אתה לא מבין? אמרתי לה, הבנתי, הבנתי, הבנתי. אנחנו מתפללים כדי שהחיילים יצליחו. לגמרי פשוט. מי שלא מבין את הדבר הזה, שאין דרך לקיים את הסיפור הזה בלי צבא, ושאין דרך לנהל צבא בלי להילחם, ושאנשים מקריבים את החיים שלהם. כן, ברוך השם, ברוך השם, הרוב, מה זה רוב, כן, המספר האנשים ההרוגים הוא מועט ביחס לכולל, שכל אחד שהולך להילחם, יש לו סיבה טובה לקוות שהוא יחזור בשלום. אבל אנשים מסכנים את עצמם ומשלמים בחיים שלהם, משלמים בפציעות חמורות, והם עושים את זה, הרי אפילו על חרבונה, שחזל אומרים שהוא עשה את זה בכלל בסינת אמן, ועדיין אנחנו כל שנה אומרים וגם חרבונה זכור לטוב. עכשיו, אין לזה קשר, אין לזה קשר, אין לזה קשר לשאלה האם ואכן אנחנו יכולים להתגייס לצבא או לא. אני אישית סבור שכיום הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. הציבור החרדי כציבור לא יכול להתגייס. זאת אומרת, אני חושב שזה פשוט למי שמכיר. אני גם חושב שמדינת ישראל כמדינה אמורה, או הציבור החילוני, יכול להבין את זה בשני מישורים. הוא יכול להבין את זה שהמחיר בגביית מיסים יש נוסחה פשוטה מאוד. לא קובעים מס לפי סכום כסף. לא אומרים, כולם ישלמו בשווה 100 שקל כל אחד. כי 100 שקל שלי, זה לא 100 שקל של ביל גייטס. כן? כי השאלה, כמה כסף יש לך, וכמה 100 שקל הם, כדי להעריך מס, כדי לנהל מיסוי הוגן, צריך להעריך כמה אתה תשלם, במובן העמוק, שתיתן לי 100 שקל. כן? כאשר חייל, בחור ישראלי, הולך לצבא, הוא משלם מחיר מאוד משמעותי מבחינת עצירת החיים ברוב המקרים. לא תמיד, אבל ברוב המקרים הוא עוצר את ההתפתחות של החיים שלו לכמה שנים. הוא מסכן את עצמו בסיכון חמור מאוד, מבחינת, כן, הוא יכול להיהרג, אבל באחוזים מאוד קטנים וכו'. מה שנדרש מהציבור החרדי כציבור, אם הולך לצבא, זה לאבד את הזהות שלו. כמובן, זכותו של פלוני ואלמוני להגיד שהזהות החרדית היא לא טובה. כן, אבל משל למה הדבר דומה? שאני אבוא לקבוצה של, כן, לא יודע, לקבוצה של חסידי חב"ד, ויגיד להם, אין לי שום דבר נגד התפיסות שלכם, הכל בסדר, רק תעזבו את הלובביץ' הרבי. חוץ מזה, הכל בסדר. כן, היהדות החרדית בנויה על הדבר הזה. עכשיו, האם צודק לדרוש מהציבור החרדי לשלם את המחיר הזה? אני לא רוצה להגיד עכשיו תשובה. זה ודאי דבר שאף אחד לא משלם אותו. אף קבוצה בישראל לא משלמת את המחיר הזה. זה נקודה אחת. ונקודה שנייה, של איבוד הזהות שלנו. והנקודה האחרת, שהתרומה העמוקה והמשמעותית לעם ישראל, אני לא מדבר רק כלפי שמיים, אנחנו כיהודים, מה שאנחנו מאמינים. התרומה לסיפור הזהות היהודית של הציבור החרדי היא תרומה אדירה. כן, מדינת ישראל לא יכולה להסתדר בלי צבא, אבל אינני חושב שיכולה להסתדר בלי הציבור החרדי. כן, אני חושב שיהודים חילונים רבים מאוד מבינים את זה. אני מסכים שהאמירה שאנחנו לא יכולים לשרת בצבא בלי לשלם, בלי לאבד את הזהות, היא דורשת הסברה. ודרך אגב, עוד משפט אחד אחרון, ובזה אני אסיים, כן, לבוא ולהגיד שאנשים רוצים שנתגייס בגלל רשעות, זה גועל נפש. אני לא, לא אכפת לי שתגידו לי שיאיר לפיד מדבר מתוך רשעות. אישית, נראה לי שהוא לא מדבר מתוך שנאה, אלא מתוך אינטרסים. באופן כללי פוליטיקאים לא חשודים, לא על אהבה ולא על שנאה, אלא רק על אינטרס. אבל העם, כן, הטענה היא טענה, אדם בא בטובה ממך 1,000 שקל, שאתה לבית ממנו, אז אתה טוען שיש לך סיבה טובה למה אתה לא משלם. אבל יטעון שהוא לא בסדר שהוא מבקש אתם. עד כן. השם ייתן לנו, באמת, הסיטואציה היא מאוד מורכבת. עם ישראל עומד בתקופה מאוד מאוד מורכבת מבחינת הסיפור. יש הרבה מה לדבר ודיברנו על זה הרבה בחודשים האחרונים, בכל מיני וריאציות. אני חושב שהסיפור הוא מאוד מאוד מורכב. אבל אני חושב, יש משפט שאמרה אישה חכמה מאוד, באמת חכמה. לו חפץ השם לעמיתנו, לא הראינו את כל זאת. לא נראה לי, ושוב, אני לא אומר את זה בוודאות, אני לא אומר את זה בידיעה, אנחנו לא נביאים, אנחנו לא יודעים לדבר דברי נבואה. אבל הקדוש ברוך הוא הפך את העולם, שינה את כל סדרי בראשית בשביל להביא אותנו לכאן. הוא יצר פה מציאות שלא תאומן. כן? מי שמסתכל על המרקם של החיים היהודיים פה בארץ, גם מבחינה חומרית, אבל גם מבחינה רוחנית, תורנית, זה סיפור שלא יאומן. אני מאמין שהשילוב של כולנו פה ביחד, יש לו כוח אמיתי לשנות את העתיד של עם ישראל. יש לו כוח לשנות את העתיד של עם ישראל, ואני חושב שאנחנו צריכים ללכת לכיוון הזה. שהשם יהיה בעזרנו תמיד.